שבת שלום, מבורך לכם, לצוות כולו, ולעם ישראל, בכל מקום שהוא.
אמן ואמן, אנחנו מנצלים גם את ההזדמנות בכל מקום ומקום, תמיד דרישות שלום לרב. מקשיבים, אני כל פעם מתפעל מחדש לכל קצרי הארץ, התוכנית ברוך השם, פורסת את כנפיה, ודבר תורתו של הרב נשמע בערבים.
תודה.
אז נשאלנו, עלה אני אביא את זה, דברם של בית כנסת של עולי קורדיסטן, ששואלים לגבי קדישים, ריבוי קדישים, הרב דיבר על זה כמה פעמים, אני אמרתי להם את דברי הרב, הם רוצים לשמוע את זה בכל זאת, לגבי קדישים לאחר עלינו לשבח, אין ביום חול, אין בשבת, מה בכלל, איך לנהוג במיוחד על ישראל?
יש מנהג אצל הקורדים וחלק מהעדה העיראקית שבעיקר בליל שבת, הרי עלינו לשבח, אומרים קדיש. אז אלה שכבר נהגו כך שנים רבות וותיקות, אנחנו לא נמנע את זאת מהם, אף על פי שאין לזה מקום. הוא גורר את תעלה לשבח, אומר רבי חנניה בן עקשיא אומר, ואומר עליו קדיש. מה מקום לקדיש הזה? אז מי שיש בו יראה וחושש, יימנע מכך. אבל אלה שמתעפשים דווקא, תניחו להם. כי יש כאלה שבאים לבית הכנסת בגלל שהוא אומר קדיש. ואם אני אמנע ממנו לומר קדיש, ואגיד לו שזה מיותר, הוא לא יבוא בכלל. אז עדיף שאומר קדיש מאשר לא יבוא. לא לשכוח מה שכתב הכנסת הגדולה ופסק להלכה כמו מגן אברהם שאסור להרבות בקדישים כמו שלא מרבים בברכות, כמו שברכה אם ברכתי שהכל או כל ברכה אחרת ואחרי זמן אני רוצה לאכול או לשתות מאותו מין אסור לי לברך עליו, כבר יצאתי בברכה הקודמת. קנה לגבי קדישים. קדישים רק מה שתקנו לנו חכמים, זכרונם לברכה. מה שלא תקנו לנו חכמים, לא בסדר התפילה ולא בשאר הסדרים, אין לנו להוסיף עליהם. כבר הגאון רבי יוסף חיים הליץ על זה הלכה מעניינת מאוד, והוא נלחם נגד זה במשך שנים רבות. עד שפעם אחת ראה שהדברים לא כל כך מועילים, ולא מאזינים לו, אמר להם, תדעו, בגן עדן יש שתי דלתות, שני פתחים, פתח בצד דרום, פתח בצד צפון. הנפטר מתחיל להיכנס צד דרום, בכיסא הראשון מושיבים אותו. אתה אומר קדיש, עובר לכיסא מספר 2, עוד קדיש מספר 3. יש שם אולי מיליון כיסאות, אבל כשאתה אומר יותר מדי קדישים, יתלע מנבב לך, אלה המילים ששמעתי מאבא. הוא יצא מהדלת השנייה, אז גרמת לו שיצא מגן עדן. לכן צריך להגיד לציבור, אנא מכם, קדיש מתי שנתקן יש לומר קדיש, מתי שאין עניין או אין תיקון לומר קדיש, לא אומרים. תודה רבה.
תודה רבה, אני מקווה שכן, והנה התשובה ברורה, חזק וברוך לרב, תודה, ואנחנו כבר נפנה למאזין הראשון, שלום לך יובל מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול, בעניין הלכות שבת, שאלה. האם קליפות של ביצה הם מוקצה?
בוודאי. גם אפילו בתלמוד מוזכר, קליפות ביצה הם מוקצה. השאלה... לאיזה עניין זה מוקצה? זה עניין מוקצה שאסור לי להעביר אותם למשל, אם שמתי אותם על השולחן, אני לא יכול להעביר אותם אל הצלחת. איך, ואם בכל זאת אתה רוצה לנקות את השולחן, ויש שם קליפות של ביצים, אם יש עמהם או במהלך השולחן יש עוד קליפות של פירות או ירקות שראויות משהו לאכילה, בעיקר לבעלי חיים, נאמר קליפות של מלפון, קליפות של מלון שיש בו עדיין קצת בשר של המלון, ואז עם אותה סמרטוט או טישו אתה מושך את כל הקליפות יחד, לא את אלה לבד ואלה לבד, אלא הולך מוליך את הקליפות של המלון והמלפון לכיוון קליפות הבצל, מעביר את הכל לתוך צלחת אחת מרכזית ששם יהיו כולם יחד, אבל בשום פנים ואופן לא את קליפות הביצה לבדם, כיוון שהם ודאי מוקצה. וביום טוב צריך להיזהר בזה יותר, כי יחמירו ביום טוב בזה יותר מאשר בשבת. אז לכן יש להיזהר, ולכתחילה, אם יש דבר כזה, מציאות כזאת, שמביאים ביצים בלתי כלופות לשולחן, יכינו מראש צלחת, שבאותה צלחת תהיה חתיכת פרי או ירק, וזה לא מוקצה, ולתוך אותה צלחת ישירות, שם יקלפו. מי שרוצה לקלף, ייקח את הצלחת לידו, יקלף, יעביר אותה לזה שאחריו. כך יעשה כדי לא לבוא לבעיה של מוקצה. תודה רבה.
תודה לשואל, ואנחנו עכשיו עם מאזין נוסף, מצפת, שלום למאזין.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת, שלום ומבורך.
יש לי שאלה בתהילים פרק קופזן של פסח, כתוב עוד ראשון, עושה גרה מהצהר, נברח ממערב ומים מסוף המים. אז הרי מה זה מערב, גם זה ים, למה מוזכר דרום?
עוד פעם תזכיר לי את הפסוק,
עשה גלה מהצר, גלה ממזרח וממערב ומצפון.
קשה מאוד לשמוע. איזה פרק? בבקשה, אני מבקש איכות השידור.
פסח.
כן, ידוע, אבל
צפון איך עוד פעם? ממזרח וממערב, מצפון
ומים.
ים. כן, אז הכוונה ים כאן זה לא דווקא צד מערב, נכון שבדרך כלל ים זה צד מערב, אלא הכוונה גם מהים, הוא אסף אותם את כולם, גם אלה שירדו לים לפני קריאת ים סוף, גם הם היו בכלל הצלה שהציל אותם הקדוש ברוך הוא. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עכשיו נשמע מאזינה מהמרכז. שלום לגברת ציפי.
שלום וברכה.
שלום.
אני רציתי לשאול את הרב.
אני לא שומע.
אני רוצה לשאול בעניין זריקת הדם בבית המקדש.
זריקת?
זריקת הדם בזמן עבודת בית המקדש.
כן.
זרקו על הפרוכת, על המזבח.
כן.
מה היה עם הדם הזה? ניקו אותו?
נשאר. יש בגמרא שהיה ויכוח בין רבי שמעון בר יוחאי לחבריו לאיזה כיוון הוא היה זורק את הדם על הפרוכת, האם כיוון מעלה או כיוון מטה. ואמר רבי שמעון שהוא מוכן לנסוע לרומא, ששם נמצאת הפרוכת של בית המקדש. צריך לדעת שהפרוכת הייתה ענקית, 10 מטר אורך, 10 מטר רוחב, וכבדה מאוד, עוביה טפח, עשויה מזהב כסף, תכלת ארגמן, תולעת צני, 6 ועיזים, 6 מן החוטים, וכפול 6, כל חוט היה עבה מאוד, ועשו אותה עבה, והייתה 300 כהנים היו נושאים אותה, כך אומרת הגמרא. אז הוא נסע לשם, ולקח איתו את רבי יוסי, ובדרך הם הגיעו לשם, ודרך לא דרך היה בן תמליון שד, שנתקרא לו לרבי שמעון, ואמר, אני אעזור לך. שמעון הצטער, אמר, אפילו הגר שפחת צרה עמנו, נשדמן למלאך, ולי זה מה שולחים, אבל גם טוב. השכים ואמר לו, לך תיכנס בגופה של בת המלך, נכנס בגופה של בת המלך, והייתה צועקת, בר יוחאי, בר יוחאי, ואז לא היה ידוע שיר בר יוחאי. ולא הבינו מה זה בר יוחאי, איזה סיסמה זאת, איזה קוד זה. 3 ימים רבי שמעון הסתתר באכסניה שלו, ובכל העיר הסתובבו שוטרים, פקידים, חיילים, יסם, ימם, מכל הסוגים והגוונים והצבעים, ושאלו איפה בר יוחאי. אחרי 3 ימים הוא יוצא, אמר להם, כן, מה אתם רוצים, אני בר יוחאי. איפה אתה? בת המלך, היא הולכת למות, והיא צריכה אותה, שתבוא. המלך מתחנן, מיד הוא בא, נכנס לחדר איפה שהיא הייתה, ולחס לה באוזנה, בן תמליון צה, יצא, חזרה להיות שפויה. אמר לו המלך, מה אתן לך ואתה ריפית את הבת? אמר לו, תן לי להיכנס, לראות את הפרוכת של בית המקדש הנמצאת אצלכם. נכנס וראה כמו שהוא אמר. היה כתמים של דם על הפרוכת. מכאן למדנו שהיו כתמים של דם על הפרוכת, אלא שהיו מדי פעם רוחצים אותה. גמרא אומרת 300 כהנים היו מחזיקים את הפרוכת לאורך ולרוחב, שני אורכיה ושני רוחביה, ומטבילים אותה במים. אז היו שוטפים אותה. אני לא יודע אם גם סבון או דברים כאלה, אבל מהמרה סתם משמע שזה היה שם מעיין בבית המקנש, שמילאו את הבריכה מים, וכך כותב הגאון מבינה, שהוא עושה חשבון של האצבעות של הכהנים, שזה בדיוק 300 תפחים יש במרובע לפרוכת, וכך הם היו מטבילים אותה כל שנה. אז כל שנה היו כן מטבילים אותה. שרבי שמעון נסע, זה היה באמצע הרבי תשעה באב, והם יגדלו את כלי המקדש והביאו אותם, עדיין לא התבילו אותם, אז היה סימנים של אדם. תודה רבה.
תודה רבה ויישר כוח. אנחנו עם שאלה של מאזין מירושלים. שלום לך משה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול, אם אני מתפלל, אדם ספרדי מתפלל בבית כנסת של אשכנזי, והם ישר אחרי קדישת להתקבל בערבית, ישר אומרים ספירת העומר, האם אני צריך להגיד איתם ביחד, או שאני צריך להגיד לפי סדר התפילה, ואז להשלים ספירת העומר?
האמת שכדאי להשלים את התפילה, אבל אם יש לך חשש שאתה תשכח, או יש משהו שמטריד אותך, או מישהו שמחכה לך, וייתכן מאוד שבגלל זה אתה תשכח, אז עדיף שתברך יחד איתם.
ומה אם לשם ייחוד?
תאמר אותו בקצרה, או תאמר אותו, תוותר עליו באותו יום. ולשם ייחוד של ערבית, תכוון גם על ספירת העומר. זה לא חובה, על לשם ייחוד של ספירת העומר, מצווה. אבל עדיף שתזדרז ותסתיים, אם אתה יודע שהם עושים כך, אז לפני, אל תגיד יהי שם ואל תגיד כלום, אלא תגיד את הלשם יחוד בקצרה ותברך יחד איתם. האמת שיש דיון בפוסקים בזה, בעיקר ההלכה, נכון שכך מובא בראשונים בסדר רב אמרם גאון ועוד, שאחרי תתקבל אומרים ולא לפני תתקבל, אבל כתבו הפוסקים כמה שהם לא היו אומרים שיר למעלות ולא עלינו לשבח אחרי ערבית. אנחנו שאומרים שיר למעלות ועלינו לשבח כך הביא הרב שלמי ציבור, אנחנו ממתינים עד סיום התפילה. אלא מה? מזכירים לאנשים שלא יברחו. יש ספירת העומר. לפני עלינו לשבח, אומרים להם, תמתינו לספירת העומר, שלא ישכחו. יש אנשים מתוך הרגל, אצלם עלינו לשבח זה תפילת הדרך. אז הוא מגיע לעלינו לשבח, הוא הולך ברחוב ואומר עלינו לשבח. אז צריך להזהיר אותם. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח. אנחנו עם שאלה של מאזין מילד. שלום לך ישראל.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני אבל
מה קורה עם הווליום של המאזינים? כנראה חלש.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
כן, רציתי לשאול, אני אבל על אבא בתוך שנה. עכשיו, אחרי השבעה עלינו לבית העלמין, ואחרי השלושים. עכשיו אני צריך לחכות רק ל... ערב תשעה באב או ערב ראש חודש אלול לעלות, או שאני יכול לעלות?
אתה שואל אם אתה יכול לעלות במשך השנה,
כן,
לקברו של אביך שנפטר השנה הזאת.
כן.
בהחלט יכול, אין שום מניעה, אין שום איסור, חוץ משבתות וראשי חודשים. אתה יכול ללכת, אבל תשתדל לא לבקש. בשנה ראשונה אין מבקשים מהנפטר בקשות, אלא מתפללים עליו, בשבילו. שנה שלמה אנחנו משתדלים להעלות אותו לגבהים הכי שיאים שיכול להיות, לשיא הכי גדול, על ידי תפילה, על ידי תשובה, על ידי צדקה, על ידי לימוד תורה, על ידי קריאת משניות ופרקי תהילים, לומר בשבילו, להתפלל עליו שתהיה לו מנוחה שלמה שם, וינצל מכל הדינים שיש שם. יש שבע מיני דינים שם. ינצל מכל הדינים, ככתוב בספר דניאל. שבע עידני יחלפון עלוי. ודרשו רבותינו, שמשעת יציאת נשמה לא עלינו, עד שהוא מגיע אל מקומו בנוחתו הסופית, עובר שבע מיני דינים. אז פלל עליו, וזה יועיל מאוד מאוד. בפרט בשנה הראשונה יש לזה תועלת, אבל לא להרבות בלבקר שם כמה שפחות. פעם בשבועיים, פעם בחודש, יש לך אפשרות וראש פנוי וצלול ורגוע, תלך ותאמר את מה שאתה רוצה לומר שם. יש ספר אלוהי נשמות, שם יש סדר המשניות לפי אותיות השם הפרטי, משנה שמתחילה באלף, משנה עד תף יש. לפי השם תקרא את הפרקים, אחר כך את הפסוקים שבמזמור קוף יוטט, לפי השם, אחר כך זה קטע זוהר, ושם תפילה לומר אותה בסוף. שיעלה הכל לרצון, ובקרוב נראה את חיית המתים, חיו מתך, נבלתי יקומו נקיצו ורננו, סוכני עפר כיתל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל, בקרוב נראה את כל המתים קמים, שמחים עין בעין. תודה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו עם אחיה מהר חברון, שלום לך אחיה.
ערב שבת שלום לרב.
שבת שלום וברך לכולכם, בפרט את תושבי חברון.
אני עליתי בדיוק לפני שנה, כבוד הרב, להזכיר לציבור מה שהרב מביא בספר אורח צדיקים, על מה שכתב רבי אליהו מני, שהשנה נופל חטא באייר ביום שני, שהוא יום מאוד מאוד מקודש.
חטא באייר יום שני, אמת.
עכשיו, בשנה שעברה הרב אמר שנהגו לקרוא ספר רפואת הנפש לבן איש חי.
ספר עוד פעם, לא שמעתי.
הרב סיפר שאביו היה לומד ספר רפואת הנפש של הבן איש חי.
אמונת איתך.
אמונת איתך.
אמונת איתך, ששם יש כל סדר הקורבנות של כל העניינים. אסף רבי יוסף חיים, אני לא יודע אם הספר הזה מצוי, יש לפעמים אולי אפשר בשוק מחנה יהודה, בחנויות ספרים, למצוא את הספר הזה. שם רבי יוסף חיים אסף כל מיני משניות וקטעי תלמוד המדברים בענייני הקורבנות, על כל קורבן וקורבן וכל סוג מנחה ומנחה, הצעת שאם התחייבנו בזה ואנחנו רוצים לכפר, יש לנו היום שלמה פרים, שפתנו, השיח שפתותינו, ובמקום הקורבנות עצמם. אז אין אחרי מיומר את הקורבנות בפרשת ויקרא, פרשת צו, ואחרי זה יאמר משניות, איזו מקומן, ועוד כל מיני משניות שיש בענייני חטאים שאדם יודע שנכשל בהם. מחס ושלום שבת זה דבר מאוד מצוי ורצוי. אבל גם עסק לימוד תורה באותו יום, יש בזה מעלה גדולה. כך כתב רבי אליהו מני בפירושו על הספר
אמונת איתך.
אמונת איתך זה של רבי יוסף חיים, אבל רבי אליהו מני כתב על מבוא שערים לרבנו הארי, בספר מבוא שערים, שם זה מוזכר הקטע שציין המאזין הנכבד. והבאנו את זה גם בספר אורח צדיקים לאבא, עליו השלום, הזכרנו איזה תהליכים זה, כי זה גם אלול יכול לצאת, גם אייר יכול לצאת, טבת, אבל לא תמיד זה יוצא. ביום שני, חטא לחודש, זה יום גדול ונורא, והתפילה מתקבלת. אני לא יודע מה הסוד של זה, אני מה שמצאתי, העתקתי, כתבתי אות באות, מילה במילה. תודה רבה, חזקו ואמצו.
בעניין הזה אני הזכרתי, כבוד הרב, בזמנו שאלו לגבי הספר של תיקון ראש חודש, ביררנו והוא נמצא וניתן להשיגו.
כן, משמרת החודש.
משמרת החודש אצל סלם ספרים במחנה יהודה.
היו עושים משמרה כל יום כפחת בלילה, שזה ליל כפתת לחודש, משמרה ולומדים. זה טוב למנוחת הנפטר, זה טוב לנו החיים, מתקן את הנשמה ואת הנפש. זה טוב ללמוד את הלימודים האלה ולא לבטל את המנהגים של ישראל הקדושים שמדורי דורות נתייסדו. למשל זה נתייסד על ידי הרמק, רבנו משה קורדבירו, רבו של רבנו העלי. הוא שקרא לו את השם יום כיפור קטן. והשאלה העתיק אותו, והאשכנזים קוראים לזה בככה, יום כיפור קטן. אבל הם ראו את זה בשאלה, אבל השאלה מעתיק שם בספרו את כל הקטע מעט רבנו משה קורדבירו. זכותו תגן עלינו. אז לכן זה דבר חשוב, וגם מי שאין לו את הספר הזה ילמד משניות, ילמד גמרא, ילמד הלכה, מה שצריך באותה לילה שלפני ראש חודש, כמה שיכול, שעה, שעתיים, שלוש, היו עושים משמר, יש כאלה היו עושים משמר כל הלילה, וכל מיני מנהגים שונים יש לעם ישראל, אשריהם ואשרי חלקם. תודה.
יישר כוח, תודה לרב, ואנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך בנימין.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, יש לי שאלה, ראיתי איזושהי תופעה בעבר, אני יודע שכשבן אדם מגיע מאחר לבית הכנסת לתפילה, והוא מגיע למצב שהוא צריך להגיד חזרה עם השליח ציבור בלחש, אז הוא מחכה ויחד עם השליח ציבור. עכשיו ראיתי תופעה כזו גם בעבודה וגם בבית הכנסת, שהשליח ציבור פתאום שותק ונותן לבחור הזה צריך להגיד תפילת הלחש, להגיד את תפילת ה-18 כאילו שהוא שליח ציבור.
לא טוב, השאלה, לא טוב.
השאלה אם זה טוב, גם בעיקר במנחה אולי אפשר להבין, אבל בשחרית.
לא, בשחרית לא במנחה, זה לא טוב, זה לא לך תחילה, ואסביר מדוע. כיוון שנמצא שהאיש הזה שאומר את הלחש, הוא אומר אותו בכל רם. וידוע כמה הזהירו רבותינו גם בגמרא וגם בזוהר, וחנה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. כמה זוהר החמיר בזה, שמי שמשמיע קולו בתפילתו. הגמרא אומרת מקטני המנה, בזוהר כתוב שהחיצונים מתאחזים בו. עכשיו זה לא טוב למתפלל עצמו שהוא אומר תפילה במקום בלחש שהוא אומר בקול רם, וזה לא טוב גם לשומעים. הציבור צריכים לשמוע, נכון שהוא לא מוציא אותנו ידי חובה, אבל אסור לזלזל. יש עניין של חזרת השץ ויש עניין של תפילת לחש. תפילת לחש נמצאת במקום יחסית נמוך, לא נמוך כזה, זה סולם, הגמרא אומרת שזה מסילות בלבבם, דברים העומדים ברומו של עולם, האדם מזלזלים בהם, אבל בכל זאת צריך להיזהר בלחש לא להשמיע קולו. עכשיו נמצא שהוא כן משמיע קולו, ומצד שני לציבור, במקום להשמיע להם כעת תפילת חזרה שהיא במקום יותר גבוה, הוא אומר תפילת לחש בקול רם. אז שני דברים לא טובים: אחד, שהוא אומר תפילת לחש בקול רם, ושתיים, שהוא אומר את זה בתור תפילת חזרת השעת, שזה מדרגה יותר גבוהה, בעוד שהוא את המדרגה הנמוכה לא ביצע, ולכן זה לא נכון לעשות את זה. לא כדאי לשבש שדרי התפילה, זה דברים מאוד עמוקים, אנחנו אין לנו השגה מה נעשה כאן, ולכן לא כדאי לעשות את זאת. תודה רבה.
תודה וישר כוח למאזין מבאר שבע. אנחנו עם אביגד מתל אביב. שלום לך אביגד.
שלום לכם. שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, שאלה שאני רוצה שתבהיר לי ובקשה שאני רוצה להוגיע. שאלה ראשונה, ראיתי בספר של הרב יהודה פקיע עליו השלום, בספר
יהודה פתאיה, חכם יהודה פתאיה.
בספר היין הרוקח, שהוא אומר שמנחה בשבת צריך להתפלל מנחה גדולה. כן. ונשכה, ראיתי שהוא כותב ככה, שנהגו להתפלל מנחה קטנה, אבל אם הגרשן דורש דרשה ארוכה ולא אספיק לאכול את הסוגה השלישית, יש להתפלל מנחה גדולה. השאלה שלי היא נשאלת כזאת, האם לדעת הבן נשכה אז יורד למנחה בדיעבד או מנת התחילה?
לא, הוא בא לציין את המנהג. הוא בא לציין את המנהג, שהמנהג היה להתפלל מנחה קטנה, אבל הנה האמת שרוב ככל המקובלים מודים שצריך לכתחילה, אם אפשר, להתפלל מנחה גדולה ביום שבת. מדוע? כיוון שלפי מי שרואה בזוהר, בעיקר באדרה, אורות עצומים נפתחים ומתגלים בשעת פתיחת ההיכל ובשעת התפילה של אתה אחד ושמחה אחד. וככל שאנחנו נקדים ונתפלל, לא כמו שיש קשידים שהם אומרים לאחר את זה סמוך לשקיעה, לא. אנחנו, המסורת שלנו היא לא כזאת, וידוע שתורת הקבלה הייתה בעיקר, סליחה שאני אומר, אצל גדולי הרבנים הספרדים. ושם, אפילו במחלוקת הגדולה שהייתה בין הגאון מבינה לבעל התניא, הציעו בואו נלך לחכמי הספרדים והם יפשרו בינינו, כיוון שהם בקיאים יותר מאיתנו בענייני הקבלה. אז אם כן, אני חוזר לעניין. יש עניין גדול שביום שבת התפילה הכי גבוהה שעולה למעלה ראש מכל התפילות היא תפילת מנחה. כי וגם היא תפילה האחרונה של השבוע, היא חותמת את כל תפילות השבוע. הרי הבא תפילה של מוצאי שבת, זה שבוע אחר. אז התפילה הזאת היא חשובה מאוד, וחשוב מאוד לומר אותה כמה שיותר מוקדם בזמן. לכן שיטת הגאון מבינה, ועד היום תמצא בכל הערים והשכונות ששם יש בתי כנסת שמתפללים לפי שיטת הגאון, הם מקפידים בדיוק מתי שמגיע הזמן תפילת מנחה גדולה, אולי מוסיפים 5 דקות ומתחילים מנחה גדולה, בין בקיץ בין בחורף. כך היה מנהגו של מור אבי גם כן, ואף על פי שלא תמיד היה עושה סעודה מיד אחר כך, היינו יושבים ללמוד עד שיגיע הזמן. היה חכם יחיד בארץ, בירושלים, זכור לי, ספרדי, שנהג מנחה קטנה גם בשבת, הוא הגאון רבי צדקה חוצן עליו השלום. צדקה חוצן היה ממתין, היה לו שעון שען ארץ ישראל, והיה ממתין מתי שמגיע הזמן מנחה קטנה, היה מתפלל מנחה קטנה בשבת. אבל כל בתי הכנסת וכל גדולי ישראל שראינו, הספרדים וגם האשכנזים, היו מתפללים מנחה גדולה כדי למהר לפתוח את השערים של עת רצון שנפתחים בשמיים. זה דבר גדול מאוד, גם לפי הפשט, גם לפי הקבלה. ואני תפילתי, מה זה ואני תפילתי, אמר דוד, אינני כשאר מלכי העולם שיש להם יום אדם, אז אחרי זה הולכים הביתה, אוכלים ושותים ומשתכרים, נשארים בבתיהם עד הלילה וישנים שם. אני איני כן, אלא אף על פי שהלכתי, הייתי בבוקר בבית הכנסת, התפללתי וקראנו בתורה, פעלנו מוסף, באתי לביתי ואכלנו בשר, אכלנו דגים, אכלנו עופות ושתינו יין, אני חוזר ובא לבית הכנסת, ואני תפילתי. ולכן זה עת רצון. אז העת רצון מתחיל חצי שעה אחרי חצות היום, וחבל להפסיד ולפספס את זה. אנשים פעמים בזבזים את הזמן הזה בשינה ובשאר דברים אחרים, וזה הזמן הכי טוב, הכי יעיל, להתפלל וגם ללמוד תורה. לפי שמשה רבנו נפטר באותה שעה, אבל דווקא משום כך, הזוהר אומר שהוא נפטר בעת רצון, אבל אנחנו לומדים, אסור לבטל תורה, לומדים בכנופיה אל החברותות, חברותות, כמו שכתוב האחרונים, רכיבי הרב משנה ברורה ועוד, דרשה, משתדלים שתהיה דרשה לפני כן. זה דרשה ברוב עם, לכן תמיד היו דורשים בשעה 11 בבוקר, תסתכל בכל בתי הכנסת, דאורך ההיסטוריה, תיקח 400 שנים אחורה, ותמצא שכולם היו מתפללים, היו באים בית הכנסת כבר ב-11 בבוקר, והרב היה דורש עד שעת מנחה. מגיע הזמן מנחה, או מתפללים מנחה, הולכים לבית לאכול סעודה שלישית, ישנים איזה חצי שעה, אחר כך יושבים ללמוד כל אחד מה שהוא לומד, מה שיש בידו. אז מכאן תלמד שעדיף באמת להקדים את זמן תפילת מנחה. תודה.
תודה למאזין מתל אביב. אנחנו עם מאזינה הפעם מגני תקווה. שלום לך, הגברת ציפורה.
לשאול, בתום השנה הראשונה, עכשיו נגמר הראשונה לשנה הראשונה לפטירת בעלי.
לא הבנתי, שלום, מה אתם אומרים?
ביום ראשון גמר השנה הראשונה לפטירת בעלי, אז רציתי לדעת בהמשך, אני יכול להגיד משהו לעילוי נשמתו, ואם כן, מתי?
ואיך? הכל להגיד, מתי שאתם רוצים, רק לא להזכיר אותו. אחרי שנה לא מזכירים את הנפטר. כך כתב רמב"ן בספר תורת האדם, רמב"ן נחמני, שהוא מאוד מוסמך בעניינים אלה, ולמעשה קדם אותו לפני 1,000 שנה מהיום, הרבי יצחק בן גיאת בספרו מאה שערים, כתב אין שורה דרך ארץ להזכיר המת אחר 12 חודש.
איך אני אומרת את זה אם כן? אז מה אני עושה? רק
כוונה? לא צריך להגיד, אני רוצה שתקשיבו, שכל מה שאדם עושה, לומד תורה במשך כל שנות חייו, קיץ וחורף, חול ושבת, זה אוטומט עולה לזכות אביו. הוא לא צריך להגיד. זה לא שאנחנו שולחים פוסטה בדואר וכותבים כתובת. לא. הקדוש ברוך הוא יודע שהבת של פלוני אומרת כעת תהילים, הולכים בשמיים ונותנים לו שם כתר. אז אני לא צריך להגיד שזה אילו נשמתו. אין צורך. אין צורך בזה בכלל. אם זה אדם זר, או אחד שאין לנו קשר אליו, וביקשו מאיתנו להזכיר אותו, מזכירים. אבל אבא, אמא, חותן וחותנת, שזה חמיו וחמותו, אוטומט כל מה שהוא לומד, אוטומט כל הקדישים, המשניות, אוטומט זה עולה לעילוי נשמתם, והם שמחים שם מאוד מאוד מאוד. תודה רבה.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום וברכה רב. רציתי לשאול, האם מותר לי להוריד בשבת תמונה מסוימת כדי להסתכל במשהו בתוך התמונה ואחרי זה להחזיר אותה? האם יש בכך איזה איסור?
אתה מתכוון תמונה שנמצאת במסגרת?
כן, כן הרב. כן, כן הרב.
או תמונה שנמצאת ליד הקיר. איך זה מוצא מטעם חסרון כיס? כמו שזה שום ערך באיזה סכום מסוים. מחוץ לערך הנוסטלגי שיש לתמונה, סנטימנטלי, נוסטלגי, אני יודע, אבל התמונה עצמה, המסגרת, היא שווה. ולכן אסרו לטלטל אותה, כמו שעון קיר וכל יתר הדברים הללו בשבת, אין לטלטל אותם בשבת. אז יעמדו מהצד והסתכלו ויראו את זה. זה הטוב ביותר. תודה.
תודה למאזין, ואנחנו עם מאזינה מבאר שבע. שלום לך, גברת רחל.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
אני מבאר שבע, אני מתקשרת. יש לי בר מצווה של הנכד בסוף החודש.
כן.
ואבא שלי נפטר בערב כיפור. של השנה.
כן.
ואני שואלת מה עליי לעשות, אם מותר לי ללכת, אם מותר לי להיות בחוץ, לא יודעת מה.
לבר מצווה עצמה את יכולה להיות, אבל בשעה היום הרי כל דבר הולך עם תזמורות וכלי נגינה. את כלי הנגינה לא להאזין להם או לא להיות נוכחת בעצם העולם בשעת התזמורת. במסדרונות, בחדרים הסמוכים, כן.
כן.
פעל בשעה שהתזמורת
אפשר להיות בחוץ? לא, אני מעדיפה להיות בחוץ.
בחוץ לתת. אפשר
כדי שהאורחים אני אראה.
כן.
סתם את האורחים ואת הנכדים.
אבל כשהתזמורת מפסיקה לנגן, הבר מצווה אומר את הדרשה או מברכים אותו או זה, את יכולה להחלט להשתתף עם כולם.
כן.
דבר נוסף שאסור לך להיות שם זה בשעת הארוחה עצמה, כשמגישים את המנה העיקרית שזו הסעודה, אסור לסעוד עם אנשים משך שנה שלמה, מי שעבל על אב ואם, אז זה נקרא סעודת מרעים, זה סעודה של חברים, סעודה יפה, סעודה רחבה, שמשמחת את הלב. אז שני דברים אסורים, שמיעת כלי נגינה, ודבר שני, לאכול עם כולם. ושוב, כן אפשר לשלוח לך מנה לאחד החדרים הסמוכים או באחד הפינות מחוץ לאולם וישבו איתך הבת או מי שמהמשפחה או איזה נכד, נכדה, ותאכלי מה שצריך לאכול, ואחר כך שוב את משוחררת לעמוד בחוץ או להמתין, לשבת שם איפה שתרצי. שיעבור הכל בשלום, בהצלחה, והעיקר שבמצווה הזה יהיה ירא אלוקים, ויעסוק בתורה כל ימי חייו. שלום.
שלום, שבת שלום, תודה לרב, ואנחנו עם אמנון מרכסים, שלום לך אמנון.
שלום לכם, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, באורחות ציות וקרח בית, בעניין קדיש אחרי קריאת התורה, הרב כתב שם שהזכות היא בעצם של בעל הקורא.
נכון.
למרות שספרדים לא נוהגים כך, אחרי לא אשכנזים כן מקפידים. בכל אופן, הרב הביא בהערות לבטה, מקור לקח בגמרא מסוטה ממ"ט, והרב הוסיף זאת ועוד, שגם שיעור של
תורה
תלמיד חכם נותן, זה הקדיש שייך לחכם. עיינתי שם בגמרא ולא הבנתי, לא ראיתי, אני רואה שהגמרא שם מדברת.
לא, המקור הראשון זה הגמרא. אחריו יש עוד מקור בחסד אברהם, ועוד ברבי חיים פלאצ'י, בכף החיים של רבי חיים פלאצ'י. אלה המקורות המרכזיים. אז בגמרא, הגמרא אומרת שעל יש מרבה דאגתא. מה זה יש מרבה דאגתא? מפרשים במקום אומרים, יש מרבה דאגתא שהחכם אומר דרשה, מסיים אותה ואומר קדיש. הציבור עונים יש מרבה. לא שהציבור יגיד הוא התגדל והתקדש, מה פתאום? לא היה מנהג כזה בעולם, בעולם לא היה. זה רק עכשיו, בתקופה הזאת, אתה רואה את זה ב-30 שנים האחרונות, זה מנהג הכי נפוץ שהנהיגו אותו ההמונים. אבל לפני כן, אין דבר כזה. אחד אומר קדיש. אגב בעצמך, מי שסיים מסכת, הוא אומר את הקדיש, ואפילו הוא בחור צעיר, אין שום בעיה. אומר הרב עוזאל, כותב במשפטי עוזאל, יש הרבה אנשים טיפשים, שחושבים שהקדיש הורג חיים ומחיה מתים, זה לא נכון. אז לכן בשעת לימוד תורה השיעור שייך לרב והוא יגיד את הקדיש. אז הרב לפעמים עייף, הוא יודע שהוא לא יכול להתמודד עם הציבור, או מטעם נוסף אני אגיד לך, שיודע שאם הוא לא ייתן להם להגיד קדיש הם לא יבואו, הם לא יבואו לשיעור, אז הפסדנו. אני מה עושה? פעמים אחדות בשנה, כשיש איזו התעוררות מיוחדת, כמו לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, או לפני או בזמן שיש איזה שיעור כך מותח וכדומה, אומר לציבור, בבקשה מכם, תנו לי לומר את הקדיש, ותדעו שעניית יש מרבה היא חשובה ביותר, ואני מכוון על כל הנפטרים שיש להם. הם מקבלים את זה. לפעמים יש כמה מאות איש מקבלים את זה. ואני אומר את הקדיש, והם עונים יש מרבה, אוהו, זה מהדהד באוזניים עד סוף הרקיע השביעי. אז תלוי איך עושים את זה ואיך להסביר את זה, אבל ביום יום מה לעשות, אי אפשר להתמודד עם זה. נותנים להם, כי זה יש כאלה באים בשביל רבי חנניה, אתה לא רואה שכך נהוג בפי הדרשנים לומר שרבי חנניה מעיר את הישנים. הוא כל הדרשה, כל השיעור ישן על מי מנוחות נעליני, אין שינה מתוקה כמו השינה הזו בשעה שהרב תורש. רק הרב סיים, פתאום הוא קם אומר קדיש על השינה. מה קרה? רבי חנניה בא והעיר אותו. זהו. אז תבורך, והאמת לא כך, האמת היא שהרב צריך לומר את הקדיש, והציבור, אנחנו שנענה, יהיה שמי רבה מברך, אז קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, מוחלים לו אבונותיו, וזוכה למה שזוכה. תודה רבה לך שעוררת העניין.
תודה רבה לשואל, חזק וברוך לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין מרמת השרון, שלום לך שלמה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול לגבי אם אני מאחר לתפילת שחרית ופספסתי קדושה, אז ואחרי זה סיימו את התפילה כבר ואני אוטוטו כבר מגיע ל-18 וחלק מהציבור יצאו כבר וחלק משלימים את התפילה וחלק התחילו ללמוד, זה בכנסת.
כל כמה זמן זה קורה לך?
ברוך השם לא הרבה.
אה?
ברוך השם לא הרבה.
מה זה לא הרבה? סודי? כל שבועיים?
יכול להיות.
נו, אתה רואה, זה לא בסדר. זה כבר לא בסדר. מחילה שאני לוקח כעת את התפקיד של המוכיח, אבל תשתה לי, תכנוס את עצמך, תשמע, תעשה כך, יום שאני מאחר לבית הכנסת, 10 שקל לצדקה. לא רוצה להגיד 50, אבל תגיד 10. ואז תראה שבפעם השנייה אתה כבר לא מאחר. ותתחיל לישון יותר מוקדם בלילה. זה לא נכון להתפלל בצורה צולעת כזאת. סליחה, אני לא מדבר אליך, אני מדבר אל עצמי, אני מדבר כעת לכולנו. השכינה בצער גדול, בית המקדש חרב. הגויים מסובבים אותנו מכל צד ומנסים לנגוס בנו. והקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אבל אנחנו לא עושים מספיק. לא אגיד לא עושים, אבל לא עושים מספיק. אז צריך להשתדל להתחיל תפילה בזמן עם כולם, כמו שכל הציבור, כמו שפלוני בא והשני בא, מה חסר לו, איזה משהו, מה הוא, הוא כמוני כמוך. הוא בא מתחילת התפילה, אז תבוא מתחילת התפילה. ואל תעשה ערבוביה, זה א', ב', מה ששאלת, אז נזכר בשולחן ערוך, וגם הבאנו את זה בשיבת ציון, גם בשיבת ציון, גם בעיקר באורחות ציון, הבאנו שם שמי שאיחר ויודע שלא יספיק, מותר לו לדלג, איזה קטעים מותר לו לדלג, שם מצוין. ואחרי התפילה משלים את הכל. אבל זה לא ייתכן כל אחד מתפלל לפי הרכבת שלו. מה, יש לך רכבת פרטית? מאיפה יש לך כסף לעשות עוד מסילה ועוד רכבת? ועד שלא שלך תעלה לבד? קשה מאוד. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. אומרת הגמרא, פנה אל תפילת הערער זה תפילה של יחיד. שלא כל כך, כל כך, כל כך. בכל זאת, ולא בזה את תפילתם של הרבים. אם אנחנו מתפלים בעשרה, אפילו שיש בהם אנשים לא כל כך טובים, ואפילו שהם אנשים לא היה מי יודע מה מה מה, אבל הקדוש ברוך הוא תפילת רבים לא מבזה אותה, מקבל אותה. לכן, אנא ממך, אני מתחנן אליך, חדל מהמנהג הזה להתפלל לבד. להתפלל עם הציבור. חזק וברוך.
חזק וברוך, תודה לשואל, יישר כוח רב. אנחנו עם מאזין מהמרכז, שלום לך, המאזין. המאזין שומע?
כן, כן, שבת שלום.
בבקשה.
שלום וברך, עם בשורות טובות.
אמן, כן, אמור. רצינו לשאול את הרב לגבי תפילין דרבנו תם, אדם שחוזר בתשובה כמה שנים וצריך להתחתן מזאת השם. האם יניח 2 כדעת המקובלים או יקנה תפילין רגילות דרבנו תם?
הכל תלוי לפי היכולת שיש לו ולפי המצב בראש. הגמרא אומרת מקום בראש יש להניח שני תפילין, כך אומרת הגמרא. אז לא לכולם זה יכול להסתדר. בוא אני אגיד לך דבר נוסף. לפני 40 שנה, 50 שנה, הסופרים היו מאוד מאוד נוחים, מרוכזים. לא כולם, כמובן שהיו סופרים שכתבו כל מיני דברים שלא לא, לא היו הגונים, לא היו בסדר על פי הלכה, אבל הסופרים המקצועיים, הירי שמיים, יודעים לכתוב אותיות קטנות שהיית רואה אות אות וקורא אותה, ואת הבתים היו עושים גם קטנים, מי שיסתכל ויראה את ה תפילין העתיקות שלפני 50 ו-60 ו-70 שנה ואפילו בהמה אור בהמה דקה, שזה היה מצוי הרבה אצל הספרדים, כל שנתיים מחליפים את האור. אז התפילין היו באמת קטנות, והיה אפשר להניח אותם בראש וכן ביד במקום. היום אי אפשר לעשות תפילין כאלה, קשה מאוד, וגם הכתב, הסופר לא מסוגל לכתוב כתב כזה קטן, אז הוא כותב קצת כתב, בוא נגיד הקטן, שהוא נקרא בינוני של פעם. אז לא תמיד יש מקום בראש להניח את שניהם, כי צריך במקום השיפוע, מקום של מוחו של תינוק רופס, כלומר איפה שיש לו את הפתח בגולגולת, בשיפוע הזה של הראש הקדמי. אז צריך, וגם ביד, במקום התפוח, לא לכולם יש את האפשרות הזאת. הכל תלוי מי האדם. ותלוי איך, אז כדאי למדוד לפני כן תפילין של מישהו שיש לו תפילין קטנות. תמדוד אותם עליך ותראה אם הן עולות עליך, ואם הן באמת נמצאות במקום, ואז תעשה כאלה. אבל אם זה לא מסתדר, אז לא, מה לעשות? אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. מה שביד האדם הוא עושה, מה שלא בידו לאכול, לא צריך לעשות.
תודה רבה. תודה על השואל, יישר כוח לרב. אנחנו ממש הגענו לקראת סיום, אולי עוד מאזן, ננסה בקצרה עוד מאזין. משה מהדרום, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, הילדה שלי שאלה אותי לעתיד לבוא, שהעולם הזה הופך להיות עולם הבא, מה יקרה עם גן עדן?
מה פירוש, מה יקרה עם גן עדן?
האם גן עדן...
גן עדן יישאר כמו שהוא, מתרחב יותר, ואנחנו, תהיה לנו היכולת והזכות, ומה עם כדור הארץ? כדור הארץ יהיה פה. אבל מכדור הארץ כאן, יהיה לנו סולם, יהיה לנו דרך, מסלול, שדרכו אנחנו נעלה לגן עדן ונחזור, נלך טייל שם, נלך לשמוע את אברהם אבינו, את משה רבנו, את כל הצדיקים. זאת אומרת, גן עדן נשאר במקומו, הוא לא ישתנה. הרי הוא קדם לעולם הזה, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. אחד מהם, גן עדן, שנאמר, שם גן בעדן מקדם, מקדם לפני שנברא העולם. אז גן עדן לא מתבטל לעולם, זה עולם הנשמות שם. אז אנחנו, יהיה לנו כדור הארץ, זה יהיה כמו חצר, כך כותב רבי אברהם אזולאי. זה יהיה כמו איזה פארק שיוצאים לנוח, לפוס פה. אבל עיקר חיינו וחיותנו של עם ישראל, יהיה לנו בגן עדן, נשב שם ונהנה מזיו השכינה. אז שיהיה לכם אריכות ימים וטובים ולכולנו.
אמן.
באושר וברכה, ותודה לצוות באולפן.
תודה רבה.
ולך, ולא נהיה צורדים אף פעם, שנוכל לשמוע את קולנו. ויהיה שבת הכי טובה, הכי יפה, עם חמין טעים, עם כל מה שצריך.
עם בריאות ושפע והרבצה בתורה, כבוד הרב.
ושינה טובה והכל בסדר. חזקו ואמצו רבותיי, שבת שלום לכולכם.